שלום צופים יקרים, אנחנו נמצאים בתוכנית נוספת של תוכנית הפתרון, איתי באולפן הרב דוקטור מיכאל לייטמן, שלום הרב לייטמן.
שלום לכולם.
וגיא יצחקו חברי ואיגור לטבינוב, שלום חברים. בתוכנית הקודמת דיברנו על צדק, ראינו איך מכל מיני ציטוטים שבעל הסולם, גם בכתבי אחרון, את ההגדרה של צדק ואיך אפשר להגיע. והפעם בתוכנית אנחנו רוצים לדבר על מושג שנקרא צדק חלוקתי. צדק חלוקתי זה מונח כלכלי חברתי, שמבטא את הרעיון שחלוקת העושר בחברה צריכה להיות תואמת לכל מיני קריטריונים, לרוב קריטריונים של שוויון, כלומר שהמטרה של ההקצאה, כן, של ההקצאה שהיא לאו דווקא שוויונית, שאמורה להוביל ולהגדיל את השוויון.
זאת אומרת, פעם שעברה אנחנו דיברנו אל כל אחד נותן לחברה, עכשיו אנחנו מדברים על איך החברה נותנת לכל אחד.
איך זה מחולק.
כן, שזה יהיה בצדק. גם הנתינה מצד כל אחד, ועכשיו צדק, איך החברה נותנת, מחלקת.
ויש גם מדדים של צדק חלוקתי, מדד ג'יני.
זה מתיישב, המושג הזה, צדק חלוקתי, מתיישב עם המשנה של בעל הסולם?
ודאי, ודאי.
במה?
בזה שאנחנו, לפי איך שאנחנו דורשים מכל אחד צדק בהתרמה לחברה, כך אנחנו צריכים מהחברה לדרוש צדק בחלוקה לכל אחד ואחד. שוודאי שבזה אף אחד לא שונה, לא שווה לשני. אף אחד, לפי האופי, לפי המצב הבריאות, לפי הרגלים, לפי המצב המשפחתי, לפי הרבה דברים. אנחנו צריכים להתחשב בכל אחד ואחד, כמה מגיע לכל אחד.
זאת אומרת,
נגיד אנחנו מגיעים איתך ביחד לעבוד במקום העבודה שלך, בבנק, עובדים עוד אותה עבודה, מבצעים והכל, אתה מקבל 60% מהמשכורת שלי. מסכים?
לא.
לא.
למה?
אתה בא למנהל הבנק ואומר, למה לא מגיע כך וכך ולי כך וכך? מנהל אומר לו, הוא בעל משפחה, יש לו ילד אחד יותר ממך, ועוד ועוד כל מיני דברים. יש לו גם כן ההורים מבוגרים. וכו' וכו'. ולכן הוא צריך לקבל יותר ופחות. מס פרוגרסיבי, אתם בעצמם, אלה מי ימציא את זה?
כן. יש גם, אני אומר, גם היום יש מנגנונים שמתחשבים במצב סוציאלי, ביכולת שלך לעבוד, בקצבאות.
כן, כן, כן. אבל בסופו של דבר יוצא ככה, שכל אחד, הבעיה היא אחרת, שלפי חוכמת הקבלה, כל אחד צריך לקבל בשווה. בשווה עם אחרים. אז בשווה הכוונה היא סגולית. זאת אומרת, אני מקבל מה שאני צריך למזון, שירותים מהחברה והכל והכל והכל, ואתה גם כן. וכל אחד מאיתנו צריך להרגיש שהוא קיבל בשווה עם אחרים. כי החברה בדיוק מחשבת ומתחשבת בדיוק לפי המצב של כל אחד ואחד. עוד יותר מזה, אני מגיע לעבודה, מגיע לי, אומרים לי, אתה תעבוד 5 שעות ביום. מגיע אתה לעבודה, אומרים, ואתה יכול לעבוד 11 שעות. 11 שעות? כן. אז מה, אני אקבל כפול? לא, אתה תקבל פחות ממנו ב-60%. איך יכול להיות? כי אם אנחנו נעשה חשבון סגולי כל אחד ואחד, כמה שהוא חזק וחלש, כמה יש לו מצב משפחתי ועוד כל מיני מצבים, יוצא שכדי לעשות שוויון צדק חברתי, כך חברה צריכה לחלק בינינו.
אבל אני מרגיש שדופקים אותי.
לא, אתה לא תרגיש. אתה לא תרגיש.
אם אני עובד 11 שעות והוא עובד 5.
זה לא חשוב, אבל אתה לפי מצב שלך, שאתה צעיר, לא נשוי, בריא, ואני איש זקן, חולה, בעל משפחה, עם ההורים לידי וכן הלאה, אז יוצא שאנחנו תורמים בעבודה בצורה סגולית, בצדק, בשווה, וגם כן מקבלים בצורה סגולית, בצדק, בשווה.
אולי פשוט לא תדע כמה מרוויח, זה שמרוויח יותר ממך.
לא, זה מעניין, כי זה
בלתי. לא, זה לא, זה פשוט ידע. לא, 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 אנחנו צריכים לדעת. אנחנו צריכים לדעת, כי זה חלק מהחינוך שלנו, זה חלק מהיחס שלנו נכון לחברה. אז אנחנו אומרים, אנחנו חיים לפי הצדק, דווקא, שהבורא סידר אותנו כולנו לא שווים, כן? גם לפי המוצא, גם לפי החינוך אולי ועוד כל מיני דברים, גם לפי שכל ורגש מה שיש לי ולא, כן? ולפי הכוח פיזי ותנאים, ואנחנו כן צריכים, אנחנו מחויבים לתקן את הקלקול שלו.
בוא ננסה רגע לראות מה בעל הסולם אומר, כרגיל זה לא פשוט, כן?
בבקשה.
בוא נראה גם איך בעל הסולם רואה את הבעייתיות. הוא אומר ככה, הפרולטריון הם אנטי קומוניסטים מטבעם, כי הפרולטריון, כן, שזה מעמד העובדים, כמו שהוא מסביר, כן. אינם אידיאליסטים, והם רוב החברה הנחשלים, אשר לפי דעתם חלוקה צודקת, פירושו שהתחלקו שווה בשווה עם החרוצים, אשר החרוצים לעולם לא ירצו בזה.
ודאי שלא נכון.
לעולם.
כן, ולכן לכן פרולטריון לא צודק.
תלוי הרוב.
כי חרוצ... תלוי הגדרת החרוצים.
אוקיי.
אתה לוקח משפטים שלו ו... ומפנח את ההגדרות לפי מה שאתה חושב.
אז מי הם החרוצים?
נגיד שאנחנו ניתן דוגמה אחר, הגדרה משלנו. אם החרוצים זה אנשים המצליחים, כן? והפרולטריון זה אנשים הלא מצליחים, כן? לא מוצלחים, כן? אז יש ביטן, יש צדק ביטנה שלהם או לא?
תלוי מה,
כמו שעכשיו
כל אחד התחיל.
כמו שעכשיו דיברנו, כן. אתה חייב לתת לכל אחד ואחד בצורה סופית. אם אתה רוצה לשלום החברה, אתה צריך לתת סיפוק לכל אחד. לכל אחד אתה צריך להביא הרגשת צדק. צדק, צדק, תרדוף.
מה זה הרגשת צדק?
הרגשת צדק שכולם שווים. לא שאחד יותר וכולם, ואחרים פחות. כי אם היום אני מרגיש את עצמי שאני סידרתי את כולם, אני נהיה הכי מוצלח, מחר זה יהיה אחרת. או מישהו אחר בינתיים עושה לי את זה. אם אתה רוצה להגיע לשלום החברה, אתה צריך להביא לכל אחד ואחד הרגשה קבועה של החלוקה הצודקת. הרגשה קבועה של ההתרמה הצודקת. שכולם נותנים בשווה לחברה, כולם מקבלים שווה מהחברה. ואז האגו שלך ירגע ויהיה שלום החברה. אחרת אתה פשוט הולך ממהפכה למהפכה, מהפגנה להפגנה, וכל הזמן בלגן.
שווה סגולית.
כן.
אז יש בסיס לטענה של הפולטריון לפי זה? כי למה הם מקבלים יותר? כאילו, אם הם אמורים לקבל אותו דבר, כי הם חרוצים, יש להם יותר
נכון,
משאבים התחלתיים.
נכון, כן.
וזה יכול להיפטר רק אם מכניסים את המערכת שדיברת גם בתוכנית הקודמת. אמרת, יש מערכת שמאזנת. כי אני חושב, נגיד, בנוסחה שיש לנו היום...
אבל במה תשלם לחרוצים?
זו השאלה. מה הפיצוי?
בסיפוק. בזה שאתה מחלק ביניהם אותות כבוד. בזה שאתה מסביר לילד של החרוץ, אתה מסביר איך האבא שלך מוצלח, איך הוא מכניס לחברה את המרץ שלו וכוח שלו, יש לך אבא גדול. לאבא זה שווה יותר לשמוע את זה מילד מעוד תוספת של 20,000 שקל.
זה גם הגיוני פסיכולוגית. זה...
כן, ודאי. אנחנו צריכים רק לדעת איך אנחנו משתמשים בזה. אבל אדם צריך להיות מסופק. זהו, לא הכל מודדים בשקלים, בדולרים, בכמויות. מודדים בסיפוק פנימי. צדק זה הרגשה פנימית.
העניין הזה של זה, צדק חלוקתי, כן? שאנחנו רוצים לחלק את המשאבים. נכון להיום, אני מדבר רגע על מה שקורה היום, לפחות במדינה, היא לא, אין לה יעד להגיע ממש לשוויון מלא. כן? אלא היא רוצה קצת להקטין את הפערים שיש בחברה. האם זה איזשהו שלב בדרך, למה אין ממש שאיפה לשוויון מלא גם כן? איך אתה רואה כזה מהלך שמנסים לקחת משאבים שיש גם במצב שכיום קיים במדינה, ולחלק אותו בצורה שהיא לאו דווקא שווה, כן? אלא מתחשבת בצרכים של כל אחד ואחד?
זה בעיה. כי אנחנו בשביל זה צריכים קודם כל להפעיל מערכות החינוך. זה גם כן שכתב מרקס. שאי אפשר, אנחנו לא יכולים סתם ככה לבוא עם הדרישות קומוניסטיות, סוציאליסטיות, כן? לעם לא מפותח, נגיד כמו ברוסיה זה היה. אנחנו צריכים עם שהוא כבר מבין ומרגיש על מה מדובר, למה אנחנו קשורים בצורה כזאת בינינו. יש ממש מחקרים חדשים שמדברים על זה יפה מאוד.
כן, אבל בגישה אנושית פשוטה, בגישה אנושית פשוטה אי אפשר להסכים לכזה...
אדוני, אתה לא נמצא בגישה אנושית פשוטה. אתה חי כבר מאות אלפי שנים בעולם הזה, מדור לדור אתה משתפר, לכיוון הטוב או רע, זו שאלה, אבל בכל זאת אתה משתנה, ואתה לא יכול להגיד ב-121, אתה בגישה פשוטה. אין פשוטה. גם כן הכלכלה, היא קיימת כבר אלפי שנים, וכל פעם משתנה, ואתה לא יכול פתאום להגיד, זה פשוט. כי זה מפריע לך, ואתה רוצה להתפטר מזה. אין פשוט. אתה צריך, אתה מדבר על יחס בין בני אדם, על פיצוי שאדם צריך לקבל. הפיצוי באדם זה לא רק לסתום לו פה עם כמה דולרים שהוא מקבל. אתה חייב לראות את האדם, אתה צריך לראות באיזה צורה אתה משלים אותו, בפרט שהוא יכול לקבל משכורת דווקא אגונה. אבל הוא בכל זאת לא יהיה מרוצה. זה תלוי בסיפוק הפנימי. האדם הוא חי מתוך הסיפוק הפנימי. וזה אי אפשר למדוד בכמות הכסף. עם כל הכבוד לכלכלנים כמוכם, אבל באמת אתם לא יודעים איך להתייחס לבני אדם. אמנם שכל הכלכלה כאילו מנסה את זה לעשות.
לא, אבל רב, זה דברים מוכרים. היום יודעים שגם בתחום של ניהול, יודעים היום שעובד, זה לא רק כסף.
כלום לא יודעים.
לא יודעים איך ליישם את זה בצורה נכונה.
כן. כן.
אבל ידוע שאתן לו פרס עובד מצטיין, ייתן לו הרבה יותר מוטיבציה בעבודה מאוד תוספת של 10%,
כן.
אם הוא ברמה מסוימת.
נו, ואז?
הבעיה שלא יודעים איך אני יודע למדוד כל בן אדם בדיוק.
זאת אומרת, זה לא כל כך פשוט כמו שחברך אומר, כן?
לא, העניין הוא שאתה מכניס עוד משאב, הסיפוק, שהוא כאילו בלתי מוגבל.
רגע.
אותו אנחנו יכולים לחלק... בלי סוף, אל מול מערכת.
אבל לזה אתם רוצים להגיע, אני הבנתי. אתם רוצים להגיע לסיפוק, אתה שואל מה? על חלוקה צודקת, על צדק חברתי. זאת אומרת, אתה מדבר על התוצאה, איזה תוצאה סיפוק.
נכון, אבל כרגע המערכת היא מוגבלת במשאבים. ואתה מכניס
משאב. אני לא אומר שהיא מוגבלת, לא. יכול להיות שהיא דווקא יש לה עודף של הדברים. עודף. השאלה, במה זה נקרא שאתה מגיע לסיפוק השווה, הכולל, הכללי, אם אתה מדבר עם כל אחד ואחד, הוא תמיד יגיד לך, הוא יקבל יותר, אני רוצה, הוא יקבל ככה, אני רוצה, אז איזה סיפוק? איפה יכול להיות סיפוק?
יכול להיות שהפער הוא, נגיד, מה שאופיר מדבר, נגיד עכשיו תחלק תקציב במדינה. אז פה אני לא יכול למדוד בן אדם. בארגון אני יכול עוד איכשהו להסתכל.
רגע, אני חושב שאנחנו לא מבינים זה את זה. הנושא שלנו הוא צדק?
צדק חלוקת.
חלוקה צודקת.
חלוקה צודקת.
כן.
כלפי מי?
כלפי האזרחים.
אזרחים?
כן.
יופי.
מה שיש? מה שיש, איך מחלקים לאזרחים בצורה צודקת? לא מה שאין.
לא, אתה מדבר על כסף בלבד?
היום תגיד לי אתה, מה אפשר לחלק היום?
לא, אז אני אומר לך, בכסף בלבד אתה אף פעם לא תגיע לחלוקה צודקת, שהם יהיו מרוצים ויגידו שזה בצדק. לא תצליח, אתה רואה? תן לי דוגמה באיזה מקום כן.
אם יש בן אדם שאתה נותן לו איזה...
לא, אם יש, תן לי דוגמה של החברה ששם אנשים, אין דבר כזה, נו, אין. אז או שאנחנו מדברים בצורה ריאלית, או שאנחנו לא יודעים, הבעיה בכלכלה שהיא לא מסוגלת לקחת בחשבון עוד צרכים של האדם ולהתייחס אליו כמו למכלול של הדרישות, כך שבסך הכל אתה עושה אותו מרוצה, והוא רואה שאחרים גם כן בצורה סגולית, כל אחד בשונה, אבל גם כן מקבלים כמוהו ונותנים כמוהו. כי אי אפשר לנתק קבלה מהנתינה. כמה שכל אחד תורם וכמה שכל אחד מקבל. אם אני עובד פי 2 שעות בעבודה שלי ואנחנו עובדים יחד, אז מגיע לי לקבל כנראה פי 2. כן? זהו. אז אתה צריך להביא אותם לאיזשהו עמק השווה. עמק השווה זה סיפוק. סיפוק פנימי. אז כל אחד צריך לקבל לפי סיפוק פנימי, בכמה שהוא נותן, וככה שהוא מרגיש שככה זה מגיע לו לקבל.
במצב שיש היום, כסף נותן סיפוק פנימי?
לא.
לא נותן.
אתה רואה? אני רואה עשירים, הם יכולים לגרום עם החיים שלהם.
זאת אומרת, כל אלה שמדברים על צדק וחושבים שזה יבוא לידי ביטוי בזה שהוסיפו להם עוד כסף, אתה רוצה להגיד להם, חבר'ה, זה לא יעזור.
זה כבר נגמר, מה אתה מדבר? זה כבר לא היום. זה כבר נגמר מזמן.
היום מדברים על זה, אם בעבר צדק היה נחלת של חברות קומוניסטיות, היום גם חברות קפיטליסטיות קיצוניות, גם ארצות הברית, הכלכלנים, הרבה כלכלנים בכירים אומרים, כדאי לכם קצת להקטין את האי שוויון, אחרת הכל יארס.
אין הבדל בין אלו לאלו.
בין הקומוניסטים לא.
אין הבדל. כי קומוניסטים זה גם כן לא קומוניסטים. זה אותם הקפיטליסטים, רק בצורה יותר, איך להגיד, אוטוריטרית. אבל לא ששם זה יותר צדק מכאן, ודאי שלא. רק שם זה הקבוצה קטנה, שהיא בממשלה, אז הם קפיטליסטים.
אז מצב היום הוא כזה שהחרוצים היום מרוויחים יותר, מקבלים יותר, הפרולטריון פחות. מצב הקומוניסטי, בוא נגיד ככה, איך שהחברה האנושית במרכאות תופסת אותו, זה כאשר יש חלוקה שירותית צודקת, במצב לפי חוכמת הקבלה בכלל אין קשר בין מה שאני עושה למה שאני מקבל.
בוא נגיד ככה, יש לך פירמידה שספיד שלה זה המוצלחים בחברה קפיטליסטית, ולמטה זה פרולטריון. מה שחשבו לעשות נגיד ברוסיה, להפוך את הפירמידה שלמעלה יהיה פרולטריון, ולמטה יהיו האלו שהם כאילו
החרוצים.
וחוכמת הקבלה מדברת על עיגול, ולא על הפירמידה כזאת או הפוכה.
כלומר, חלוקה צודקת בכלל זה לא נחלה של חלוקה, אלא של הצדק.
לקחת, לכן, בלי לדעת מי הוא האדם, בלי לפתח את האדם מכל אחד, בלי להכניס אותם למערכת שהם כולנו משלימים זה את זה, אתה לא יכול להגיע לצדק.
נשמע כאילו חוכמת הקבלה מוסיפה עוד משאב, כי אנחנו היום מוגבלים, בגלל שמדברים רק על הכסף. חוכמת הקבלה יש פה עוד איזה משאב שאנחנו היום לא נוגעים בו.
כן.
וזה לא מגיעים לצד.
אבל לפחות, על ידי חינוך להתקרב למצב כזה, שכל אחד יבין על ידי מה משיגים את הצדק החברתי.
דיברת מקודם על שעות עבודה, כמה כל אחד יעבוד.
כן.
אז בעל הסולם כותב בכתבי הדור האחרון, נקרא את הציטוט, אמנם באחת, בקניין הפרטי כבר באו לידי פתרון מוסכם, אשר כל אחד ייתן כמה שמוצלח ליתן, ויקבל כמו בלתי מוצלח, בלי תוספות כחוט השערה. בזמן העבודה יהיה שווה לכל בחיוב מוחלט. ומלבד החיוב, יושגו תוספות זמן של הוותיקים, אשר ייתנו לעומת החלשים לפתור אותם לגמרי ולא לענותם. והיה זה דוגמת הצדק הרגיל עכשיו. ובכל עיר וקהילה התחלקו אותם החלשים במספר שווה לה, ואם ימצאו בקהילה הרבה מנדבים, אז יפתרו כל חלושי כוח. ואם מעטים יהיו, אז יפתרו רק מקצתם ויותר חלושים וכדומה.
נו, זאת אומרת, כל אחד שייתן מקסימום כמה שהוא מסוגל לאושר חברתי, לחברה, כמו שהחינוך והכרת הכרת המטרה שבשביל מה שהוא עובד, כן? זה ידחוף אותו קדימה.
אני רוצה רגע לספר לך על יוזמה שיש עכשיו במדינת ישראל.
כן?
כן, במקרה.
ניסום, ניסום בפועל.
יש ויכוח.
מישהו רוצה
יש
תראה את היוזמה שלה.
יש יוזמה של משרד האוצר
כן.
לחלק תקציבים, גם של חינוך וגם רווחה, בקרב העיריות, בצורה שהיא שונה. בצורה של, שמעודדת את הצדק החלוקתי. זאת אומרת שהעירייה שהיא יותר עשירה, היא תקבל פחות תקציבים, ועירייה שהיא חלשה יותר, תקבל יותר תקציבים.
מה זה השאלה?
זה כמובן, נגיד, עיריית תל אביב, פתח תקווה,
אוכלוסייה,
בכסף.
בצורה סגולית.
כן, דיפרנציאלית.
כן, בכסף. העיריות שהן יותר מבוססות, יותר חזקות, יש להן תקציבים יותר חזקים.
שמסוגלת לקבל יותר מיסים מהתושבים, אז היא יותר עשירה.
אז לא כדאי לקבל יותר מיסים מהתושבים?
לא, רגע.
או שאני עושה את זה בצורה כזאת שזה לא ייכנס לתקציב?
כלומר שההצעה הגיעה מהעיריות החלשות יותר.
לא, זה יוזמה של משרד האוצר, זה יוזמה של משרד האוצר. רגע, למה? אתה אומר שכל אחד יקבל מה שהוא צריך לפי מצב סוציאלי שלו. הנה, יש פה יוזמה. באים, רוצים להוריד מהחזקים ולתת לחלשים.
כלום לא יעזור.
כלום לא יעזור.
זה כבר היו דברים מעולם.
בקצת, במשהו יעזור?
בכלום, אפילו במקצת. עוד יותר היו גנבות וכל מיני פולישטיקים, כל מיני... אני אומר לך, אם אתה לא הולך לחינוך הנכון, שאתה במקצת משנה את האדם, וזה אי אפשר ללא חוכמת הקבלה. זו שהוא צריך ללמוד חוכמת הקבלה. אלה העקרונות שהיא מסבירה לנו מה קורה לנו עם הטבע שלנו. עם הטבע שלנו. אם אתה לא לוקח את זה בחשבון, אתה מכניס את השכל שלך, את התיאוריות שלך, זה פשוט נידון לכישלון.
בסוגיה הזאת נראה שמי שצריך לחנך אותם זה את הראשי ערים. כי החלשים מן הסתם... מוכנים לקבל את התקציב העודף הזה, והחזקים, אותם ראשי ערים של העיריות החזקות, הם
אני להפיד לא רוצה להיכנס לחשבון הזה. זה פשוט, אתה תביא לי מחר עוד תוכנית אחרת. זה הכל אותו דבר יהיה. זה אתם בבנקים אוהבים להכניס כל יום תוכניות חדשות, כי
זה... משרד האוצר.
זה משרד האוצר.
אבל הוא אחראי, הוא אחראי.
כן, אז מה?
הוא אחראי לעשות שוויון?
אותו... הוא אחראי?
לעשות שוויון?
לא, מה פתאום?
אז מי אחראי?
אז אני חושב שזה כנסת.
זה עוד יותר גרוע.
זה מה שיותר גרוע, זה נכון, אבל כנסת זה מקום שהוא כונס כל הנציגי העם, ושם הם צריכים להחליט יחד בחיבור ביניהם, איך באמת להגיע בחברה שלנו ליושר, לצדק, לחלוקה צודקת וכן הלאה. אבל זה התוכניות האלה. אני לא מבין, באמת. העירייה המוצלחת תקבל פחות תקציב, למה לה את זה?
כי היא עוזרת לחלש.
לא, הם לא רוצים. החזקים לא רוצים.
כן, למה תרצה את זה? בלי חינוך.
זה מה שהם אומרים להם, קצת סולידריות חברתית.
מה פתאום?
קצת חיבור.
נגיד בירושלים.
קצת ערבות הדדית.
רגע. המשרד... האוצר נגיד, או ממשלה אומרת שתהיו ילדים טובים, היא נותנת דוגמה מזה?
לא, זה השיח ביניהם, הם אומרים, קצת ערבות הדדית, קצת התחשבות.
אני אומר לך, זה פשוט, הם יחייבו את העיריות לגנוב, שהם ירשמו את זה בצורה אחרת, שזה לא יופיע במספרים שלפי זה מקבלים תקציב.
האמת ששיערנו שתגיב ככה, רציתי לשאול...
ברור.
זה לא מפתיע.
ככה עושים.
דיברנו גם בתוכנית הקודמת שתנאי להתפתחות לרמה הבאה, זה קודם לסדר פה קצת את העניינים לצורה יותר נורמלית, יותר שוויונית. יש איזושהי, נגיד הצעה, שיכולה להיות בצורה גשמית, שאתה תגיד, או, יש פה איזה משהו...
כן.
מה?
להשקיע בחינוך.
זה גם מפתיע.
אין מה לעשות. אם תקצץ מכל התקציבי העיריות ומהממשלה, ותבנה על זה מערכת החינוך הנכונה, אז אתה תראה כמה שאתה מרוויח. פעם ראשונה, השקעה בחינוך, זה יהיה לך ממש לרווח גדול. זהו. תוכל אחרי זה לעשות הרבה דברים, ותמדוד את הסיפוק, מה שיהיה לכל אחד, מחלוקה הצודקת, שהוא חושב שהוא כבר מתקרב לזה. תראו אנשים מרוצים.
כן, רצינו לחזור קצת לנושא של הצדק כלפי האדם. הצדק חלוקתי הוא צריך להיות מיושם כלפי בן אדם בודד, או כלפי נגיד יחידה מינימלית כמו משפחה. איך הצדק הזה? כלומר, עם מה אנחנו מתחשבים?
אנחנו מתחשבים באדם, במשפחה, בעיר, במדינה, בכל דבר. הצדק הוא צריך להיות צדק אינטגרלי, עגול, לכל כיוון מה שתעשה.
נגיד ניקח דוגמה, יש...
אופטימלי, אתה מבין? אתם התעסקתם במתמטיקה. אז יש לכם נוסחה, ואחר כך... בדיפרנציאל מקסימום וזהו. כן. נו?
זאת אומרת, לא משנה באיזה שכונה אני אחיה, באזור יותר עני או באזור יותר עשיר, כי בכל זאת יש שינוי שוני.
כן.
בכל זאת, כלפי הפרט, אני תמיד אהיה במצב של החלוקה צודקת באותה רמה, ללא קשר איפה אני חי.
נו, אני לא חושב שבכלל צריכים להיות כאלו וכאלו אזורים או שכונות. אני חושב שבסופו של דבר אנחנו צריכים להשתדל להגיע למצב שלחיות באיזה אפולה או שם או שיקון לדוגמה אותו דבר, למה שלא?
אני חייב להבין
לכל אחד שהוא רוצה, אני רוצה לחיות על שפת כנרת והשני רוצה להיות במרכז תל אביב, אז בהתאם לזה יש הבדלים, אבל הבדלים האלה זה מפני שכך כל אחד ואחד נמשך. ולא בגלל שזה יותר יקר וזה יותר זול. אלא לכל אחד ואחד זה לפי האופי שלו. לפי העיסוק שלו יכול להיות.
אני רוצה, יש לנו רק עוד
תוציאו עניין של כמה זה עולה. ואז מיד זה הכל יסתדר.
זה קצת בעייתי, אבל ננסה.
כן.
רק שאל, רק להבין בכן או לא, האם אתה בעד ליישם כל מיני יוזמות שיש כלפי הצרכים הקיומיים, כלפי אוכל, דירה, בריאות, לפני חינוך ושינוי היחסים, או בכלל לא לגעת בזה? אני אף פעם לא מבין את הגישה שלך כלפי הדברים הבסיסיים של האדם.
אנחנו צריכים לדאוג שיהיה לכל אחד מינימום, אבל מינימום נורמלי. מכובד לאדם, ולהשתדל להרכיב מערכת החינוך על חשבון כל מיני עודפים שאנחנו גוזרים אותם גם ממדינה וגם משכבות החזקות.
אוקיי, תודה רבה חברים, נגמר הזמן שלנו, תודה רב לייטמן, נתראה בהמשך הסדרה, להתראות צופים, תהיו איתנו יחד, כל טוב.